כמובן שאם אתה נולד בעיירת פיתוח בדרום או בצפון ושני הורים שאין להם השכלה אקדמית, ההסתברות שלך תהיה השכלה אקדמית היא הרבה יותר נמוכה. שים לב שלא אמרתי את המילה מזרחי או אשכנזי, אבל אנחנו יודעים שיש ריבוי מזרחים באותם עיירות פיתוח.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
את הדברים ששמענו בפתיח אומר פרופסור ינון כהן, סוציולוג מאוניברסיטת קולומביה, בשיחה מניו יורק. ואכן הנושא של הפודקאסט שלנו כמובן הוא מזרחים ואשכנזים, עשירים ועניים, והאם האתוס הישראלי על כור ההיתוך בו לכולם יש הזדמנות הוא מציאות או מיתוס.
בשבוע שעבר פרסמתי בטור שלי במרקר את הסיפור של יאיר ישראל, יזם שצמח מה שנקרא מהתחתית של התחתית, נער עזוב מקהילת העבריים, בלי שפה כמעט, בלי השכלה, עם מראה שונה ובלי סיכוי להצליח, אבל הוא לא ויתר, ולמרות ששוב ושוב הפצירו בו לוותר, ואמרו לו שאין לו שום סיכוי להצליח, הוא הקים מפעל מזון שמייצר מאות מנות מדי יום, משווק אותם לכל הארץ, מה שמאפשר לו לחיות חיים נוחים, לפחות מהבחינה הכלכלית בישראל. הסיפור הזה קשור בעקיפין לנושא של הפודקאסט שלנו, שכמו שאמרת, התמקד בין היתר בשאלה, האם כל אחד יכול להצליח בישראל.
כן, ענת, במוקד הפודקאסט שלנו היום יהיה מחקר חדש, המבוסס על נתוני כל מאגר האוכלוסין של ביטוח לאומי, הקובע כי הפערים בהשכלה אקדמית בין אשכנזים למזרחים לא הצטמצמו בדור השלישי של ישראלים, ילידי הארץ, שגם הוריהם נולדו בישראל. גרוע מזה, בהשוואה לבני הדור השני, הפערים אף גדלו מעט. על פי המחקר, גם בתחום ההכנסה, הפערים ממענים להיסגר.
קיצור, גיא, אם צריך תמצאת את המחקר הזה לשני משפטים, אז המסקנות שלו הן שאתה, גבר אשכנזי, לבן, שנולד לזוג הורים אשכנזים, ילידי גרמניה וישראל, נמצא עדיין ביתרון פתיחה אדיר, על פניי, אישה מזרחית, עם אמא שנולדה במרוקו, ואבא שנולד בישראל, להורים עם מוצא עיראקי וסורי, והפער הזה, ככה לפי המחקר לפחות, שרבים רוצים לחשוב שהוא נחלת העבר, עדיין נמצא כאן, ואנחנו גם לא יודעים להגיד האם הוא ייסגר בשנים הקרובות, אם יש סיבה שהוא ייסגר בדור של הילדים שלנו.
האשימו את ראש, ועדיין מאשימים, את ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שהוא מינף וממנף את השסע בין מזרחים לאשכנזים, ואולי גם תרם להרחבתו כדי לשמר את שלטונו. אלא שהנתונים של מחקר זה ומחקרים אחרים מוכיחים שהפוליטיקאים שמתפרנסים משסעים או מכיתוב בחברה הישראלית רוכבים על מציאות אמיתית מסוימת. אכן, תנאי הפתיחה של מזרחים בישראל כנראה עדיין נחותים גם 72 שנה לאחר קום המדינה.
אז גם המציאות הזאת היא מורכבת, ואנחנו גם נדבר על המורכבות שלה. וכדי לדבר על המחקר ועל המשמעויות שלו, מחקר באמת מאוד מאוד מקיף, הזמנו לאולפן היום את פרופסור ינון כהן מאוניברסיטת קולומביה. ינון כהן הוא אחד ממחבריו של המחקר, לצד פרופסור יצחק הברפלד ופרופסור סיגל אלון מאוניברסיטת תל אביב, ודוקטור אורן אלר ודוקטור מירי אנדוולד מהביטוח הלאומי. כבר מתחילים. שלום ובוקר טוב לינון שמצטרף אלינו מניו יורק.
בוקר טוב.
ינון, אני מסתכלת על המחקר שלכם, וכמי, כמו שאמרתי בפתיח, שנולדה להורי מה שנקרא ממוצא מזרחי, לפי המחקר בעצם לא היה לי סיכוי גדול להצליח בישראל, לא להגיע לאקדמיה ולא להתפרנס כמו שצריך, אבל בסך הכל אני בסדר. הצלחתי גם לעשות תואר אקדמי, שניים אפילו, ואני מתפרנסת. ואני רוצה לשאול אותך אם נפלתי בסטטיסטיקה.
האמת שהתפיסה שלך היא מה שקרוי התפיסה האובר-סוציולוגית, כלומר שברגע שאנחנו יודעים את המוצא ואת המגדר ואת הלאום של האדם, אז הכל ידוע. התפיסה השנייה היא התפיסה הכלכלית, שכל אחד הוא אינדיבידואל וכל אחד יכול להצליח, וכמובן שהמציאות היא אי שם באמצע, ואת לא כל כך חריג. אם תסתכלי על המחקר שלנו, תראי ש-40% מהנשים המזרחיות יש להם תואר אקדמי. הבעיה היא ש-60% מהנשים האשכנזיות יש להם תואר אקדמי. והפער הזה של ה-20 נקודות הוא הדבר שעליו אנחנו מדברים במחקר.
נכון, אבל דרך אגב, אפשר, אתה יודע, זה הכל עניין גם של הסתכלות. אפשר לראות באמת שהנשים המזרחיות מצמצמות את הפער, בניגוד אליי לגברים המזרחים, אבל נדבר על זה בהמשך, ולפני שנצלול לתוצאות המחקר, שיטת המדידה הפעם הייתה שונה ומשמעותית נרחבת יותר ממחקרים אחרים שנעשו, אולי שניסו לבחון את הפערים בין מזרחים ואשכנזים. אולי תסביר לנו קצת איך נעשה המחקר.
אז הדבר המרכזי מבחינת שיטת המחקר, הוא כמו שאמר גיא בתחילת השידור, זה שיש לנו נתונים על כלל האוכלוסייה בקבוצת גיל מסוימת. המחקר נותן צילום מצב ב-2018 של קבוצת הגיל של ילידי ישראל בני 25 עד 43, היא אומרת מה מצב הפערים בין מזרחים ואשכנזים, ולא רק זה, אלא מה המצב בדור השני, כלומר בקרב אלה שנולדו בישראל אבל הוריהם נולדו בחול, לעומת הדור השלישי שגם הוריהם נולדו בישראל ויש להם היסטוריה של למעלה מ-50 שנה בישראל. זה הדבר המרכזי במחקר הזה. ממרשם התושבים היו לנו הנתונים לגבי יבשות הלידה, אפילו ארצות הלידה של ההורים והסבים והסבתות, וכך יכולנו לקטלג, לסווג את כל האוכלוסייה לפי מוצא, ולא היינו צריכים לוותר על הדור השלישי, כלומר אלו שהוריהם נולדו בישראל, ואין אפשרות בנתונים הקיימים לסווג אותם.
נכון, זאת בעצם הפעם הראשונה שהם נבדקים.
זה לא הפעם הראשונה, אני עשיתי מחקר דומה על בסיס נתוני 1995, אבל אנחנו עכשיו ב-2018, 23 שנים מאוחר יותר, אז היו מספר מחקרים.
ב-95 זה היה מדגם, זה לא היה כלל האוכלוסייה, נכון?
נכון, זה היה מדגם שמבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני די סומך על המדגמים שלהם.
אם אני רוצה לסדר את זה קצת למאזינים שלנו, למעשה חילקתם את אוכלוסיית המחקר לשני דורות, דור שני שכלל את ילידי הארץ, אבל שאחד או שני הוריהם לא נולדו בארץ, ודור שלישי זה ששני ההורים נולדו בארץ, שחלקתם את זה גם לשלוש קבוצות מוצא, מזרחים, אשכנזים ומה שנקרא מוצא מעורב. ובעצם על סמך נתונים של המועצה להשכלה גבוהה, גיליתם שהפער בין אשכנזים למזרחים גדל במעבר בין הדור השני לשלישי, גם כשמדובר בגברים וגם בנשים, ורוצה לדייק מעט את הנתונים וככה לתת לנו אותם.
כן, אז שתי הערות. קודם כל, לא מדובר על נתונים של המועצה להשכלה גבוהה, מדובר על נתוני ביטוח לאומי. מאז חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב-1995, המוסדות להשכלה גבוהה צריכות לדווח לביטוח הלאומי על הסטודנטים שלהם. אז אנחנו יודעים בכל שנה מי לומד ומי לא לומד, ואנחנו הנחנו שמי שלמד לפחות 3 שנים, יש לו תואר BA. דבר שני, צריך להדגיש שמדובר פה על אנשים באותם גילאים, זו אותה קבוצת גיל, אז ההשוואה בין הדור השני לשלישי היא לא השוואה בין הורים לילדים, אין פה מימד של זמן, יש פה מימד של דור הגירה. אישה כמוך יכולה להיות דור שני להגירה, וכפי שתיארת את עצמך, את דור שני להגירה, כי האמא נולדה במרוקו, ויכולה לבוא אישה אחרת ששני הוריה נולדו בישראל, אבל הסבים והסבתות נולדו בחול, שהיא בת גילך, והיא דור שלישי להגירה. אז ההבדל כאן הוא בין דורות הגירה, וכמובן הציפייה הייתה שככל שההיסטוריה המשפחתית יותר ארוכה בישראל, הדור השלישי, הפערים בדור השלישי יהיו קטנים יותר מאשר בדור השני, וזה לא מה שמצאנו. למעשה מצאנו שבקרב הנשים יש עלייה קטנה, בקרב הגברים הפער בדור השלישי הוא יותר גדול מאשר בדור השני. אני חושב שהממצא החשוב שצריך לקחת כאן, זה שהפער בדור השלישי הוא לא יותר קטן מאשר בדור השני, ואפילו קצת גדל.
אתה יודע, זה אפשר להסתכל על זה ככה שהדור השני הצליח מאוד יפה לצמצם את הפערים, אם מחפשים להיות אופטימיים. בקרב קבוצת הדור השלישי הייתה שונות די גדולה בין המבוגרים יותר לבין הצעירים, וזה בעצם מביא לעוד משהו מעניין שגיליתם, הוא שאשכנזים לומדים יותר באוניברסיטאות, וגברים ונשים ממוצא מזרחי דווקא הולכים למכללות, ומחקרים אחרים שנעשו פה, שנעשו ואפשר להוסיף אותם פה, מתייחסים לזה שאשכנזים משיגים תארים אקדמיים, יותר ויותר ממוקדים במקצועות שיש להם סיכוי טוב יותר להניב הכנסה גבוהה, כמו למשל המקצועות הטכנולוגיים. האם המחקר שלכם, שכאמור בדק את נושא ההכנסה, התייחס גם לזה?
רגע, אז אמרת כמה דברים. קודם כל, ההערה על קבוצות הגיל היא מאוד חשובה. מדוע היא חשובה? כי אנחנו מוצאים שהפער בגיל, למשל, 33, הפער בין מזרחים לאשכנזים, הוא נמוך יותר מאשר הפער בגיל 43. אז זה מלמד שמבחינת מגמת הזמן, הרי אלו שבגיל 33 למדו מאוחר יותר מאשר אלו בגיל 43, יש כאן איזשהו צמצום של הפער, וזה נקודה מאוד אופטימית. כאן אמרת עוד שני דברים נכונים לגבי המכללות לעומת האוניברסיטאות ולגבי תחומי לימוד. אז אנחנו בדקנו שוב בנקודת זמן אחת, ב-2018, מי לומד איפה, וראינו שאחוז גבוה יותר מאשכנזים לומד באוניברסיטאות, ובמיוחד באוניברסיטאות הסלקטיביות, ואחוז גבוה יותר של המזרחים לומד במכללות. שוב, ההבדלים הם לא 90% לעומת 10%, אבל הם די משמעותיים. לגבי תחומי לימוד, אחת הקולגות שלי, פרופסור סיגל אלון, שהיא חלק מהמחקר הזה, היא עובדת על הנושא הזה של תחומי הלימוד, וחלק מהעבודות שלה באמת מראות שיש כאן גם הבדלים בין מזרחים ואשכנזים. אז מה שקורה, מצד אחד אנחנו רואים שהצעירים, הפער שם קטן יותר, אז יש צמצום, מצד שני, יש כל מיני דברים חדשים שהתרחשו ב-20 שנה האחרונות, למשל הפתיחה של המכללות, והפערים
בגדולים. אולי נתנה הזדמנויות.
הפתיחה של המכללות עזרה למזרחים, או שהיא...
היא קרוב לוודאי עזרה, קרוב לוודאי עזרה למזרחים. אנחנו רואים גידול די משמעותי בהשכלה של המזרחים, במיוחד אצל הצעירים. אבל נשאלת השאלה, האם ההשכלה הזאת שווה באיכותה להשכלה של האוניברסיטאות?
והמחקרים בתחום הזה מראים שבסופו של דבר, התשואה להשקעה באוניברסיטאות המחקר היא הרבה יותר גבוהה מאשר המכללות, בחלק מהמקצועות לפחות.
כן, אני מניח, אבל השאלה עד כמה מזה נובע מתחומי מחקר, ועד כמה, מזה נובע מבאמת האוניברסיטה לעומת המכללה, אני מניח ששני הדברים משפיעים.
לפני שנמשיך, יש לי רק אולי הערה מתודית אחת, אתם בעצם בדקתם את הנתונים האלה בנקודה אחת בזמן, זאת אומרת, לא נכון. על פני זמן. נכון, למשל, אם הייתם בודקים את הדור השני על פני זמן, יכול להיות שהייתם מגלים באמת איזושהי תנועה כלפי צמצום פערים, אולי גם הייתם עושים את זה בדור השלישי, אבל בעצם זה לא היה המחקר.
זה נכון, והמחקר שלנו מתמקד בנקודת זמן אחת ובהשוואה בין דורות ההגירה, אבל הנתונים על קבוצות הגיל מלמדות שיש איזשהו צמצום, וגם השוויתי את התוצאות של המחקר שלנו, למחקר שעשינו על סמך נתוני 95, ואני רואה שהפערים היום הם מאוד גדולים, אבל הם היו עוד יותר גדולים ב-95. אז יש פה איזשהו צמצום, השאלה עד כמה הצמצום הזה משמעותי, אבל מי שחושב שהפער ייעלם ב-10-20 שנה הקרובות, זה לא יקרה.
הוא אופטימי מדי. אז ינון, הזכרת גישה סוציולוגית וגישה כלכלית, אז המחקר שלכם מתחבר לשיחה מתמשכת שיש ביני לבין ענת, שענת נוטה להסתכל על העולם מנקודת מבט כלכלית אינדיבידואלית, ואומרת שמי שמתאמץ יכול להצליח, זה רעיון מאוד מושך, שמאפיין לפעמים את הימין הכלכלי בארצות הברית ובכלל לימין, ואני מסתכל על העולם...
אני ימין כלכלי ולא ידעתי, גיא.
בהחלט, בהחלט. ואני מסתכל על העולם מזווית יותר סוציולוגית, ואומר, הקלפים שאת מקבלת כאשר נולדת, איך נולדת ולמי נולדת, הם בעלי משמעות העצומה. והשאלה היא כמובן, האם המחקר שלך עוזר לנו להבין טיפה יותר טוב באמת איך נמצאת מציאות בישראל. נולדת להורים מזרחיים, עובדי צווארון כחול בעיירת פיתוח, הסיכוי שלך לפרוץ למעלה הוא נמוך דרמטית, היא בהשוואה למי שנולדה ברמת השרון לזוג אקדמיים אשכנזים.
כמובן שאם אתה נולד בעיירת פיתוח, בדרום או בצפון, להורים, לשני הורים שאין להם השכלה אקדמית, ההסתברות שלך תהיה השכלה אקדמית, היא הרבה יותר נמוכה. שים לב שלא אמרתי את המילה מזרחי או אשכנזי, אבל אנחנו יודעים שיש ריבוי מזרחים באותם עיירות פיתוח. אבל המחקר שלנו הוא בעיקרו תיאורי. מה שאנחנו בעיקר עושים ומראים, תראו, זה המצב. עכשיו בואו ננסה, אולי נוכל להבין חלק מהדברים. אז יש לנו מקום אחד שבו אנחנו מנסים לראות עד כמה ההשפעה של הכנסת ההורים והציון הסוציו-אקונומי של היישוב משפיעים. אז הם משפיעים, אבל הם לא מבטלים לגמרי את הפערים. כלומר, זה לא שאם אני משווה אנשים שגדלו בעיירות פיתוח לעומת אנשים שגדלו בתל אביב, הפערים ייעלמו.
בוא נדבר רגע על ניידות חברתית, לא רק בפריזמה של אשכנזים ומזרחים, אלא ניידות חברתית בפריזמה של ההכנסה של ההורים. אחד התרגילים שאני נוהג לעשות עם תלמידים שלי דווקא בארצות הברית, הוא לבקש מהם להגדיר מהו החלום האמריקאי. ובדרך כלל הם מגדירים אותו כניידות חברתית בין דורית, שכל אחד יכול להצליח ללא קשר לשאלה, מאיזה משפחה הוא בא. ואז אנחנו כמובן מסתכלים על הנתונים, ואנחנו רואים שהניידות החברתית בארצות הברית היא מהנמוכות ביותר בעולם. פרופסור רז' צ'טי, שהוא אחד מגדולי החוקרים בתחום הזה, נוהג להגיד שהחלום האמריקאי חי ובועט בקנדה. והשאלה שלי, אתה מכיר את הספרות הזאת לאורך עשרות שנים, האם לדעתך גם בישראל ניידות החברתית היא מיתוס שמבוסס על אנקדוטות של מצליחנים, או שאנחנו באמת חברה בה יש יותר ניידות בהשוואה נניח לרוב מדינות המערב?
אין יותר מדי מחקרי ניידות כלכלית בישראל. אני חושב שאורן הלר, דוקטור אורן הלר, כתב על זה את הדוקטורט שלו, וזה קצת חבל, משום שצ'טי שאותו הזכרת מחזיק בניין בהרווארד, ויושבים שם עשרות פוסט-דוקטורנטים ודוקטורנטים, וחוקרים את הדברים האלה. אני לא חושב שזה קיים בישראל. על כל פנים, יש בישראל מחקרי ניידות, בעיקר ניידות תעסוקתית וניידות השכלתית, כלומר השוואה בין הורים לילדים, והממצאים של המחקרים האלה, של הסוציולוגים האלה, מאיר יאיש בחיפה, לימור גוזי גבאי בבר אילן, הממצאים שלהם די פסימיים. הם לא רואים שינויים גדולים לאורך זמן.
אתה יודע, זה מדהים אותי. באמת לא עשיתי שום מחקר, אבל אני יכולה להגיד לך שלאורך ילדותי וגם בחיים הבוגרים, אחד הדברים שאני שומעת תמיד זה אנשים שמגיעים מהפריפריה, דווקא להורים שלא למדו, הם הרבה יותר רעבים. הרבה יותר רעבים להצליח, הרבה יותר רעבים ללמוד, הרבה יותר רעבים להוכיח את עצמם. וזה קצת שונה מכל האווירה שיש פה עכשיו.
את מתעקשת כל הזמן לברוח לפסיכולוגיה וכולי וכולי, אינני יודע.
אני מתעקשת, משתדלת להיות אופטימית ולחשוב שזה בידיים שלנו.
אם את רוצה להיות אופטימית, אז באמת תסתכלי על, לוקחים את המחקר שלנו, משווים אותו למחקר מ-95, רואים שהמצב היה יותר גרוע. אם את רוצה, אתן לך עוד נקודה לאופטימיות, הצעירים אצלנו, שהפער האתני בקרב הצעירים נמוך יותר בקרב המבוגרים. אבל
יש עוד נתון אופטימי, אולי אפשר להסתכל עליו כנתון אופטימי, שעלייה בעצם בילדים שהם ממוצא מעורב, היא כל הזמן גדלה בעצם, כל הזמן יש גידול במה שנקרא מוצא מעורב, וזה אומר שהחברה הישראלית יותר מתערבבת ופחות נשארת כל אחד בעדה שלו.
זה נכון, וזה החלום של האידיאולוגיה של קור ההיתוך, אבל חשוב להבין שני דברים לגבי אותה קבוצה של מעורבים. קודם כל, החלק שלהם באוכלוסייה, בקבוצת הגיל הזו שאנחנו בדקנו, הוא רק 12%. אז ייקח עוד כמה שנים, לא מעטות, עד שהם יהפכו לנתח משמעותי, או לא כל שכן לרוב, בקרב האוכלוסייה הישראלית. אבל דבר לא פחות חשוב, היא שהמעורבים הם לא איזה קבוצה אקראית, שמזרחי ואשכנזי נפגשים ומתחתנים. הניסויים הללו מתרחשים בעיקר בחלק העליון של התפלגות ההשכלה, כלומר בקרב המשכילים, ואז מה שקורה זה שהמעורבים אט אט מתקרבים לאשכנזים, במחקר שלנו הם מאוד דומים לאשכנזים, מצד שני אותם מזרחים שמתחתנים עם מזרחים אחרים הם נשארים מאחור, ואז במשך הדורות יכולה להיווצר דינמיקה, שיש שתי קבוצות, מצד אחד אשכנזים ומעורבים שההשכלה שלהם יותר גבוהה, ומצד שני מזרחים שההשכלה שלהם יותר נמוכה. יכול להיות שזה מסביר חלק מהגידול שאנחנו מצאנו בדור השלישי. אני לא יודע, צריך לחקור את זה יותר.
רגע, ינון, לפני שאנחנו מגיעים לשאלות של מה הצעדי המדיניות הנגזרים, לא סיפרת לנו את המוצא של ההורים שלך ושלך.
אני מה שקרוי דור שלישי מזרחי.
אוקיי, ומה זה אומר?
זה אומר שנולדתי בישראל, וההורים שלי נולדו בישראל, וארבעת הסבים והסבות שלי הגיעו לישראל ממדינות ערביות לפני מלחמת העולם הראשונה.
אינון, אז נניח שראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך מקבלים את הנתונים במחקר שלך והם רוצים לפעול. מה הם צעדי המדיניות? ולפני שתענה ותגיד חינוך, 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 אז אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, אנחנו שומעים את הסיסמה הזאת מאז ומעולם. והשאלה השנייה שלי היא, על פרמטר שאולי קשה יותר למדוד אותו מאשר מוצא או השכלה, וזה מה שאנחנו מכנים ההון החברתי. כלומר, רשת הקשרים, ההיכרויות, ההון התרבותי לפעמים, למי שגדל בשכונות מסוימות, באזורים נכונים, למשפחות מסוימות, אולי זה משתנה שיש לו השפעה בעצם גדולה מאוד על הפוטנציאל ועל היכולת של אנשים להתפתח.
בוא נתחיל בהון החברתי. כנראה שאתה צודק, זה לא דבר קל לבדוק אמפירית. אני לא מכיר מחקרים שעסקו בנושא הזה בהקשר המזרחי אשכנזי, אבל זה די ברור שההון החברתי משפיע. אנחנו יודעים שראשי הממשלה שלנו מגיעים מיחידה קטנה בצבא, ואנחנו יודעים שעולם ההייטק קשור בעבודות ל-8200 בצבא, ואני מניח שיש שם התפלגות לא שוויונית של מזרחים ואשכנזים, והדברים הללו כמובן משפיעים במהלך החיים. אתה יודע, אני פעם חשבתי לעצמי, למה אנשים מוכנים לשלם $60,000 לשנה כדי ללמוד בביזנס סקול? הכל קיים באינטרנט ואפשר ללמוד בתל אביב, בעשירית המחיר. והתשובה היא הקשרים החברתיים שהם יוצרים בזמן לימודיהם. אז שוב, זה דבר שאני שותף לגמרי להערכה שלך, אבל צריך לחקור את זה, וזה נורא קשה לחקור. כי אתה צריך פה לראיין אנשים ולבדוק בדיוק מה הקשרים שלהם וכיוצא בזה.
כן, אז אלה שמשלמים, אגב, $70,000, כבר לא $60,000, לבתי הספר למנהל העסקים האלה, זה אחד, זה הנטוורקינג, והשני זה מה שאנחנו קוראים סיגנלינג, שברגע שהתקבלת לאותו זה, אז זה משדר, זה איתות לשוק התעסוקה, וגם סביר להניח שהבוגרים של אותו בית ספר איתו לגייס אותך לעבוד בחברות, ואז אנחנו משכפלים בעצם את היתרון של בוגרי האוניברסיטאות האלית, או בארצות הברית ה-Ivy League. אגב, הזכרת מקודם, אתה הזכרת את רז צ'טי, ואמרת בקנאה שיש לו בניין שלם בהרווארד שהוא יכול לחקור, אבל מוסדות כמו הרווארד, הם מסייעים להגדלת הניידות החברתית, או שהם רק מקבעים את הפערים?
תשמע, אתה נכנס פה לשאלה נורא נורא גדולה, זה לא המחקר שלנו, תזמין אותי פעם אחרת, נדבר על ההשכלה הגבוהה האמריקאית, נשאל, האם שווה לשלם 60 או 70 אלף דולר בשנה כדי לקבל תואר BA מהרווארד? אני לא בטוח.
אז אני רוצה רגע לחזור לפני למדיניות, יש לך שתי שאלות שקשורות למחקר, הוא בעצם כמובן מתייחס רק לאשכנזים מול מזרחים, ואמר לי מישהו השבוע, הפער הזה הוא בתחתית של התחתית, יש אתיופים שמודרים ממוקדי הכוח, יש ערבים שמרוויחים פחות, ואולי הגיע הזמן להפסיק להתעסק עם המזרחים, ולהתעסק באמת עם הפערים שמאיימים על החברה הישראלית.
אז אני לא חושב שיש פער אחד שהוא מסוכן, ופער אחד שהוא לא. יש הרבה פערים בחברה הישראלית, יש פער בין יהודים לערבים, ויש פער בין נשים לגברים, ויש פערים עם האתיופים. דרך אגב, האתיופים לא כללנו אותם במחקר שלנו, כי אין ביניהם בני הדור השלישי. זה לא שינה את התוצאות של המחקר.
אבל הם גם קבוצה יחסית מאוד קטנה, נכון?
קבוצה קטנה יחסית במחקר שלנו, זה פחות מאחוז, זה סדר גודל של אחוז מהאוכלוסייה שבדקנו. אז אני לא הייתי מתחיל לדרג את הפערים ואת הבעיות. כל הפערים הם בעייתיים, ואנחנו רואים שהפערים האלה קיימים ובועטים, ואנחנו רואים את מערכות הבחירות, ואנחנו רואים את התוצאות של ההשכלה, אז הדברים הללו קיימים. לגבי מדיניות, אז יפה שגיא אמר, אל תדבר על השקעה בחינוך, כי זה כולם יודעים, וזה לא באמת חלק מהמחקר שלנו. אבל מה שלדעתי כן עולה מהמחקר שלנו, ויכול להיות שזה צריך, ענת צריכה להקשיב טוב, שצריך להפסיק להכחיש שקיימים פערים בין מזרחים ואשכנזים.
ידעתי שאני מסכים איתך, הבעיה היא בהרבה סוגיות שעולות פה בפודקאסט כל שבוע, זה ענת.
רגע.
יש כמה דברים שעולים קבוע, וזה שגיא טוען שאני טועה, אבל הנה עכשיו יצטרף אליו עוד אחת שעוד שאני.
כן, והעניין הזה של ההכחשה, כאן יש ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפקיד מרכזי. ולמה? כי כיום הלשכה מסווגת את המוצא האתני של היהודים, ילידי ישראל, לפי יבשת הלידה של האבא. אלו שגם האבא שלהם נולד בישראל, כלומר הדור השלישי, מוגדרים כבעלי מוצא ישראלי. אי אפשר לדעת אם הם ממוצא מזרחי או אשכנזי. ואם לא יודעים את המוצא שלהם, של הדור השלישי, שזה פחות או יותר מחצית האוכלוסייה היהודית, אין אפשרות לדעת מה מצב הפערים, מה המגמות בפערים, בשכר והשכלה, בין מזרחים ואשכנזים. אני אגיד את זה מילים אחרות. כיום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוחקת את המוצא האתני של היהודים אחרי שני דורות או 50 שנה, והיא גם לא מאפשרת את הקטגוריה של המעורבים, משום שהיא מגדירה מוצא רק על פי האב, ולא מפרסמת נתונים על המעורבים. בשביל מעורבים צריך גם אב וגם אם. זה חבל, וניתן בקלות לתקן את זה. כל מה שהלשכה צריכה לעשות זה פשוט לקחת המאמר שלנו ולייצר אותו כל שנה מחדש. יש להם גישה למרשם התושבים, לנתוני מס הכנסה, יש להם נתוני השכלה יותר טובים משלנו, ויש להם אנשים מצוינים שיכולים בקלות, עם יד אחת קשורה ועין אחת עצומה, לייצר את המחקר כל שנה. וכל מה שהלשכה צריכה לעשות זה לפרסם נתונים שנתיים על כל האוכלוסייה בישראל, מזרחים, אשכנזים וערבים, אפשר לפי דורות, דורות של הגירה, ולתת לנו, לאזרחים, את הסטטיסטיקה הבסיסית הזאת, שנדע מה מצב הפערים ולאיזה כיוון הם הולכים.
אוקיי, ואני רוצה בעניין הזה להמשיך לדור השלישי, גם במקרה שלי וגם במקרה של גיא, לשנינו יש בנים פחות או יותר באותו גיל, הבן שלי הוא ממוצא מזרחי, ושל גיא, כמו שהבנו קודם, הוא ממוצא אשכנזי, למי יש יותר סיכוי להצליח בישראל?
אז התשובה שלי היא שאני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין שני הילדים שלכם, משום שהמשתנה המרכזי שמסביר השכלה או שקובע השכלה, הוא האם להורים יש השכלה אקדמית. מכיוון שאת גם יש לך השכלה אקדמית, וגם את עובדת במקום עבודה די יוקרתי, ויש לך קשרים וכולי וכולי, ואני מניח שהבן שלך למד בבית ספר די טוב, אז אני לא רואה הבדלים גדולים בסיכויים של הילדים שלכם. צריך גם לזכור, תראו, חלק גדול מהאוכלוסייה המזרחית, למרות הממצאים שלנו, הצטרף למעמד הבינוני.
כן, ואולי, אגב, חלק ממחנה אנטי-ביבי לא אוהב לשמוע שדווקא ב-10-12 שנים האחרונות, אולי דווקא חלק ממצביעי ביבי יודעים למה הם מצביעים, כי הפערים נסגרו דווקא שמסתכלים על השכבות החלשות.
איך אתה יודע שהפערים נסגר?
אני חושב שהמדד הג'יני בישראל ירד בעשור האחרון.
הוא עלה מאוד מאז שנות ה-70, והירידה לא הייתה סופר משמעותית. אני יכול להגיד לך שלפי העבודות של פרופסור טלי קריסטל, ההחזרים להשכלה עלו מ-40% ל-50% ב-15 שנה האחרונות. אז זה לא המילה האחרונה של אי השוויון. אני לא חושב שאי השוויון אצלנו יתחיל לרדת באופן משמעותי. בכל העולם הוא עלה ב-20-30 שנה האחרונות. חלק מהמצביעים לימין הם מאוד אוהבים את המדיניות הכלכלית של הימין. אם אתה מסתכל על הממשלה החדשה, כל המרכיבים שלה הם תומכי ימין כלכלי מובהקים. הילד שקד וגדעון סער וליברמן ולפיד, כולם נגד העלאת מיסים, נגד מיסי ירושה, נגד מיסוי על הון, פחות רגולציה, כלומר פורום קהלת וכיוצא בזה, ודי מפחיד.
כן, ואולי גם השמאל כבר לא מרים את הדגלים, השמאל הקיים שזה מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, אולי פחות מרימים את הדגלים הסוציאל דמוקרטיים ויותר מרימים את הדגלים של ה נושא של פמיניזם ולהטאבים.
נכון, הם פחות עוסקים בזה, וזה קצת חבל. כנראה הגיעו למסקנה שאין להם, שהאלקטורט שלהם הוא האלקטורט של האנשים היותר משכילים, שרוצים לשלם פחות מיסים, ולא רוצים שימסו להם את הדירה שהם נותנים לילדים. זה קורה בכל העולם. פיקטי בספר החדש שלו מראה את הדברים האלה בצרפת ובאנגליה ובארצות הברית. מפלגת העבודה הבריטית והדמוקרטים בארצות הברית קיבלו את רוב הקולות שלהם מהעניים בשנות ה-50 וה-60, ואט אט בקרב הלבנים אתה רואה שהמשכילים מצביעים לדמוקרטים והם מתחילים לדאוג להם, ובישראל זה יותר חמור.
פרופסור ינון כהן, תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו נחכה למחקר הבא בעוד כמה 20 שנה.
ונקווה באמת שהלמ"ס וביטוח לאומי יעזרו לנו עם הנתונים.
תודה רבה.
תודה לכם.
טוב, אחרי שקראו לי מכחישת אפליה, אני בכל זאת רוצה לסיים באיזה סיפור שהולך איתי כבר הרבה שנים. כשהבן שלי היה ממש ממש קטן בגן, רציתי לרשום אותו לקייטנה בקיץ, ורשמתי אותו אצל עוזרת הגננת, והגעתי אליה הביתה לקייטנה, זה היה עיר שבה אני גרה, באחת השכונות היותר קשות של העיר, בבניין שהיה ממש מת ליפול, אחרי זה גם עשו שם פינוי בינוי, והיא סיפרה לי שהיא לא כל כך תצא איתם, כי בקומה הראשונה יושב, יש מתגורר נרקומן, ושבבניין הזה בכלל יש בלגן, וכל האווירה שם הייתה מאוד מאוד מוזנחת, ושאלתי אותה בשלב מסוים כמה היא משלמת על הדירה הזאת, היא הייתה אמא צעירה לילד קטן, והיא סיפרה לי שהיא משלמת 3,600 שקלים על אותה דירה. אני שילמתי באותו זמן על דירה באחת השכונות החזקות בעיר, 4,000 שקל, הפער בינינו היה של 400 שקל בכסף, אבל הוא היה פער של, אני חושבת, שנות אור בתחושה הזאת שלה, שהיא לא יכולה לגור בשכונה הזאת, שזה גדול עליה. וזה מוביל אותי גם בהקשר של מדיניות וגם בהגנה על התחושות שלי, שבסוף היום הכל מגיע מהבית, ולא חייב הורים אקדמיים בשביל להבין שצריך לגדל את הילדים שלנו ולתת להם לחלום ולהאמין ביכולת שלהם להגיע רחוק ולהשיג הישגים. וצריך כמובן שהמדינה תתמוך בזה, ומערכת החינוך הציבורית צריכה להיות טובה ואחידה לכולם, אבל בסוף היום הכל 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 מתחיל בבית.
נכון ענת, זה מתחיל בבית, זה נחמד וגם זה נכון. השאלה היא שוב הגישה הסוציולוגית או הכלכלית, לבוא מחר להורים עם הכנסה נמוכה ולהגיד להם תשנו את הדרך שבה אתם מגדלים את הילדים ותינו להם חלומות גדולים יותר, זה בסדר גמור, ותמיד גם יש את אלה שמצליחים מה שקוראים להרים את עצמם עם שרוכי נעליהם, אבל למדינה יש תפקיד אדיר בקידום של הניעות או של הניידות החברתית, והרבה מחבריי דווקא המזרחים, גם אלה שעובדים בדמרקר, אוהבים להגיד שהעניין הזה של מזרחים ואשכנזים הוא קצת היסטוריה, והראיה, הצלחה שלהם, של הקרובי משפחה שלהם, של האחיות, של האחים, של חברים. אבל הנתונים של פרופסור כהן וחבריו הם די ברורים ולדעתי די משכנעים. ואני חושב שהרבה מהפוליטיקה שלנו עדיין נטועה באזורים האלה שבין מזרחים ואשכנזים, ובעיקר בכוח שיש לכל אחת מהקבוצות האלה בתוך החברה הישראלית. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, תירשמו בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי, ואל תשכחו גם להשאיר דירוג. תודה רבה לאמיר פקטור ולדן ברומר. תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.